על השיעור הקודם בינתיים.
כן.
לא כל כך הסתפקנו כשאמרנו על היועץ הטוב, האם זה שורש הבן אדם או שזה משהו שהוא אחר, כאילו שהוא מקבל את היועץ.
תחזור על מה שאמרת כשדיברנו על
שלאדם יש
שני שופטים. האם השופט הוא...
האם השופט הוא בעצם פנימיות האדם או שזה משהו אחר?
שאלה במקום. משמע שלא, מהלשון משמע שלא. כתוב שבינוניים זה וזה שופטן. צדיקים יצר טוב שופטן, לא כתוב שהצדיק הוא היצר הטוב. כתוב שהיצר הטוב שופט אותו. צריך להבין בכלל מה זה יצר. המילה הכי קרובה ליצר זה מילה, זה יצירה. בעולמות, עולם היצירה זה עולם של מידות. יצר טוב זה כמו מידות טובות. יצר טוב, יצר זה גם דומה למילה צורה. איך שלומדים את היצירה של שני היצרים, זה מהמילה וייצר, השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. כתוב וייצר בשני יהודים, אז כתוב שם ששם יצר אותו בשתי יצירות. יש דעה, יצירה לעולם הזה, יצירה לעולם הבא. יש דעה בשני יצרים, יצר טוב ויצר רע. אבל הפשט וייצר זה לשון ציור. בזוהר הקדוש כתוב בינה צייר הציורים, וכתוב בינה ליבה, הוראה לב מבין. עכשיו, המקום של הבינה זה בעצם במוח, אבל ההשתקפות של הבינה היא בלב. הבינה מציירת את הציורים שלה, אז היא מציירת אותה גם במוח וגם בלב. ציור של הבינה משתקף בלב, ואז הוא הופך להיות יצר. אז תלוי איפה הבן אדם שם את הבינה שלו. אם הוא שם את הבינה שלו בדברים טובים, אז מצטייר לו בלב יצר טוב. אם הוא שם את הבינה בדברים רעים, מצטייר לו יצר רע. עכשיו, היכולת של הלב להצטייר לפי אופן איך שהבינה מציירת אותו, הפוטנציאל הזה, זה נקרא יצר. זה שיש לו יכולת להצטייר לטוב, זה היצר הטוב. זה שיש לו יכולת להצטייר לרע, זה היצר הרע. עכשיו, בפועל כדי לשפוט, אז זה לא מספיק שיש לי יכולת להצטייר לטוב, יכולת. כדי לשפוט, אז צריך שזה כבר יצטייר לטוב. וכשהלב שלי מצטייר לטוב, הטבע של הלב שהוא גורם למוח, הוא מעלה למוח רעיונות. בשביל זה נקרא הרהורי ליבו. אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו. לפעמים אנחנו אומרים על בן אדם שהוא מסתכל על דבר לא נכון, אז אומרים שהוא לא רואה את המציאות, הוא רואה מהרהורי ליבו. מה פירוש הוא רואה מהרהורי ליבו? בדרך כלל זה משהו מקביל לשוחד. היות שהוא, יש לו נטייה בליבו, הוא שונא מישהו, אז הוא רואה עליו חסרונות. אז הוא רואה מהרהורי ליבו, אבל הוא רואה במוח. הוא רואה במוח, ושזה כתוב, ליבי ראה הרבה חוכמה. כדי לראות הרבה חוכמה צריך לב טהור. למה זה חוכמה ביד כסיל ולב עין? למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? הוא יקנה חוכמה, אבל אם אין לו לב, אז זה יישאר חוכמה תיאורטית. ומכל זה רואים ככה, רואים שכדי לצייר את המחשבות של האדם, עכשיו אני לא מדבר על הבינה, הבינה זה תובנה, זה הבנה. הבנה זה לא מחשבה, יש הבדל בין הבנה למחשבה. לחשוב, כל אחד חושב בשפה שלו. להבין, מבינים עם היגיון שהוא לא מתחלק בשפות. כמו שבן אדם יגיד כואב לו, ישאל אותו באיזה שפה כואב לך. זה לא שייך. אותו דבר אם בן אדם מבין, זה שבן אדם מבין שזה ועוד זה שווה זה, זה לא בשפות. בשפה קוראים לזה 2 ולזה 2 ולזה 4, זה מעבר לשפה. הבינה היא מעבר לשפה, אבל המחשבות הן חושבות או עם תמונות או עם סמלים או עם אותיות. ואיך שהבינה ציירה את הלב, כאלה מחשבות באות מהלב למוח. לא לבינה, אבל לפריפריה של המוח, לצורת החשיבה, כזה צורת חשיבה הוא מקבל. רואים את זה הכי הרבה בפליטות פה ובצורת דיבור. בן אדם שמדבר בצורה לא עדינה, אז הוא בדרך כלל זה מבטא משהו, קלקול לא בסגנון, הקלקול הוא בלב, הקלקול הוא לא במוח. אין קלקולים במוח.
כל שכן לא בבינה.
לא בבינה. אבל הבינה התעסקה עם דברים שליליים. נגיד, הבינה יכולה להתעסק עם אפיקורסות. ואז הלב משקף את זה כתאבות. כי אמר נבל בליבו אין אלוקים, אז השחיתו, עטיבו עלילה, אין עושה טוב. אז אמר נבל בליבו, זה בליבו, כתוב בליבו, אבל זה בחינה של המתבט נתיבת חוכמה, זה שכל. ובשכל הוא אומר שאין אלוקים, ואז השחיתו ועטיבו עלילה, זה כבר שייך ללב, זה שייך לידיים ולרגליים. אז ממילא יוצא ככה, יוצא שהבן אדם עצמו, השורש, זה הנשמה, זה למעלה מהבינה, זה למעלה מהחוכמה, והנשמה רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. ויש לו כלים איך להתגלות. הכלים איך להתגלות זה קודם כל זה הדעת של האדם, הבינה. זה הכלי המרכזי, הדעת, הבינה. וכשהבינה מתגלה, אז הלב נותן את הפידבק. ובשביל זה מאוד חשוב, איפה המחשבות של האדם משוטטות, איפה ההבנה שלו,
איפה הלב אולי?
ממילא, שם זה הולך ישר והפוך. איפה שהמחשבות של האדם, כי המחשבות מלוות את ההבנה כל הזמן. אין ההבנה היא הבנה בלי מחשבות, אבל היא מתגלה לנו דרך מחשבות. אז יש רובד אחד של מחשבות שהיא עוטפת את ההבנה שלנו, היא משדרת אותם אלינו. אפשר לומר שהמחשבה מגלה לנו מה מתרחש אצלנו במוח. מצד שני, המחשבה מגלה לנו גם מה מתרחש אצלנו בלב. המחשבה שמגלה לנו מה שמתרחש אצלנו במוח, שם יש בחירה. אנחנו יכולים, המוח שלנו הוא איבר קולט, הוא לא איבר משדר. הוא קולט, הוא מאבד נתונים ואחרי זה הוא משדר. אז אתה עייף.
עייף, כן.
מת מעייף. היה
מסיור ארוך היה.
המוח שלנו הוא קולט, ואחרי זה הוא, עכשיו, משהו קולט, עוד לא התחלנו. זו רק תשובה על שאלה שהוא שאל משהו. מה זה נקרא זה וזה השופטן, וזה השופט הזה. המוח שלנו הוא קודם כל הוא קולט נתונים. אם לא תיתן לו לקלוט נתונים, הוא לא ינפיק נתונים. הוא קולט נתונים. השאלה הבסיסית של הבן אדם זה מאיכן הוא קולט את הנתונים שלו. בפשטות קולטים את הנתונים מהעולם. אבל אם יהודי לומד תורה, הוא מקבל עיניים להסתכל על העולם. הוא רואה את העולם, הוא אומר כי רשמך מעשה אצבעותיך ירח וחורים אשר כוננת מעיינות כי תזכרנו. חסרו מעט מאלוקים, רומה על שמיים אלוקים על כל הארץ כבודיך. הוא אומר, זה בגלל שהוא למד תורה. עכשיו, אם הוא יסתכל על העולם בלי ללמוד תורה, אז הוא יראה את אותם נפלאות, אבל לא קשר עם הקדוש ברוך הוא. ככל שהוא רואה יותר נפלאות, אז הוא יותר חכם, כי הוא זיהה את הנפלאות. החתול הולך על ארבע, לא זיהה את הנפלאות, אני חכם. אבל איפה החוכמה שלך? אז זה הוא לא חושב, כי הוא לא למד תורה. זה ההבדל, איך מלעיתים את המוח עם נתונים בסיסיים. אחר כך, לפי הנתונים האלה, מה הוא מנפיק החוצה. וכאן מתחיל כל העבודה, כי העבודה מתחילה מתי שסוגרים ספר. כל מה שאני לומד, אני יכול לא לקשר את זה לחיים. אני יכול ללמוד, מספרים באירופה, היה פעם ילד שואל מורה, מספרים על הגויים, מספרים את זה. ילד בבית ספר, יש שיעורי טבע ויש שיעורי דת. בשיעורי דת הם למדו את התנ"ך, הגויים למדו תנ"ך, נוצרים למדו את התנ"ך. ובשיעורי טבע הם למדו את דרווין, אני יודע. אז הילד מצביע ואומר, זה לא מסתדר. אז המורה אומר לו, תשמע, לכל מקצוע יש את הכללים שלו, אי אפשר לקשות מקצוע על מקצוע. אז אצל הגוי זה בגסות לגמרי, אז הוא לא מחויב לשום אמת, שום דבר לא מעניין אותו, הוא מקבל. המורה הזה מקבל משכורת ללמד תנ"ך, אני מלמד תורת דרווין, לא מעניין את זה. אבל גם אצלנו יכול להיות מציאות שילמד תורה בבית המדרש, וזה יעצב את השקפת עולם של הסוף. אם ישאלו אותו, אז יגיד בטח בראשית ברא אלוקים, ובטח השמש מראה רק על גבורת השם, לא על שום דבר אחר. אבל ברגע שלא שואלים אותו, והוא לא זה, אז הוא נסחף לתרבות של העולם, ובעצם הוא מסתכל על העולם כמו כל אחד ברחוב. זה סכנה גדולה. אז על זה יש מלחמה, וכאן צריך להשקיע. אז היצר טוב, היות שכבר נכנס בו יצר טוב, הוא כבר היה בר מצווה וכבר הניח תפילין וכבר למד קצת תורה בחדר וכבר, אז היצר טוב כבר קיבל מספיק נתונים בשביל להגיד לו כדאי להשקיע בשביל להתקרב לשם יתברך. יצר הרע מקבל משעה שנינר לצאת מימי אמו, מקבל כל הזמן נתונים שחבל על הזמן. אם להשקיע, מה, משלמים לך על זה? מי משלם על זה? תלמד משהו, תוציא תואר, תקבל משכורת.
מה יצא לך?
אז זה ברובד הזה, ברובד במעבר מהבינה ללב. אחר כך זה כבר מגיע ללב, אז אם בן אדם מתגבר על עצמו והוא משקיע באמת, מה שהוא לומד הוא מקיים, זה פסוק בתורה, והשבות האלה לבדך, לא מספיק וידעת, אנחנו אומרים את זה כל יום כמה פעמים, הוא מכניס את זה ללב, זה דורש עבודה, זה התבודדות כזאת, זה תפילה, זה בקשת עזרה משמיים, שכל מה שלמדתי והפנמתי בשעת הלימוד, שזה לא יעזוב אותי רגע אחרי זה, שיהיה לי מה ללכת ברחוב, שיהיה לי מה ללכת לישון. רבי צדוק כותב שהצדיק הכי גדול זה שהוא צדיק גם בחלומות שלו. שבן אדם נרדם אפילו תנומה קלה של צהריים, שעברו לו בראש פסוקים, זה בקשה גדולה, מה? על חלומות.
טיפולי תורה ש...
כן. היו עוד שכתב, היה אחד שהוציא ספר יותר גדול. כל מה שהוא חלם, הוא כותב תאריכים. אחד מהאדמו"רים של קלו, אחד מהאבותיו של האדמו"ר מקלו. זה מצולם מכתב יד, ראיתי את זה פעם, לא כתב יד שלו, אלא כתב יד של מעתיק, אותיות גדולות כאלה. הוא מתעד חלומות, פלא נפלא. על כל פנים, זהו, אבל השורש יותר גבוה מהכל, בשורש יהודי רוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, אבל יש לו
גבוה. אז אפשר להגיד שהיצר הטוב הוא...
היצר הטוב הוא חלק, הוא מקבל חיות משם, אבל הוא חלק, אני אגיד לך מה, עוד יותר, הבחירה מתרחשת בשני מקומות, הבחירה היא בדעת, החז"ל אמרו אם אין דעת הבדלה מיניים, והבחירה היא בנפש, עמוק בנפש. בנפש זה טוטלי שהיא בוחרת בטוב. בזכות זה בדעת אפשר להתגבר על כל היצרים בי שאני לבחור בטוב. זה עומד מרחוק, עוזר מרחוק, כאילו.
אז לא לזה אנחנו קוראים יצר טוב?
זה שזה עוזר מרחוק זה יותר גבוה מיצר טוב. זה מקיף. על כל כבוד חופה, כל צדיק נחווה מחופתו של חברו, זה מקיף. יצר טוב זה דבר שאתה מרגיש אותו. שיש לך התלהבות, זה יצר טוב.
זה הרצון הטוב שמופיע בלב.
הרצון שמופיע בלב. טוב, אנחנו נתחיל את הרבי חיים ויטל פה. אני טעיתי שאמרתי על איסור דרבנן שהוא פסול לעדות. הסתכלתי בחושן משפט, כתוב במפורש רק דאורייתא. רק לאו דאורייתא שחייבים מלכות הוא פסול עדות. וכאן הוא מביא רשע, כי כתוב ככה בגמרא, לא לעניין עדות. זה לא כתוב לעניין עדות, זה כתוב לעניין דברים אחרים. בדיוק יום אחרי זה יצא לי לפתח שולחן ערוך בסדר הלימוד, בלי קשר. וזה תפח לי בפרצוף, ככה, אז פשוט הייתי. זוכרתי לא נכון. הרביעו העניין על פי מה שכתב רבי חיים ויטל ז"ל בשער הקדושה. אולי צריך להיות שערי קדושה. אני חושב שזה השם המדויק של הספר, כן, איזה טעות דפוס. ובעץ חיים שער נון פרק ב' ולכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות, כי דכתיבו נשמות אני עשיתי, ותחילת הפסוק זה סוף פרק א', אנחנו. אתה יודע, פה. כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי, זה הפסוק. אז הפסוק מרמז שבכל רוח, בכל יחיד, יש שניים. שאין שתי נפשות, וזה לא פירוש שזה באמת שתי נשמות, זה שתי נפשות. נפש אחת מצד הקליפה וסתרה אחרה, והיא המתלבשת בדם האדם לאחיות הגוף, וכדכתיב כנפש הבשר בדם היא, וממנה באות כל המידות רעות מארבע יסודות רעים שבה. דהיינו כעס וגאווה מיסוד האש, זה יסוד האש מנטלי, כן, שנקבע למעלה, ותאוות התענוגים היא יסוד המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. שמעתי פעם פירוש יפה עם הרב צבי חשין, מישהו מכיר אותו? הרב צבי חשין, הבן של רב וולף חשין, הידוע, לא שמעתם עליו, הוא אחיין של השופט חשין. הוא אמר, הוא יהודי גדול, הוא הסביר פעם למה תאוות התענוגים שייכים ליסוד המים. אז הוא אמר שרואים, כתוב שמים מצמיחים כל מיני תענוג, אבל איפה רואים את זה במים כל כך? אז הוא אומר, הוא אמר דבר נפלא, שרואים שמים תמיד מקבלים את הצורה של הכלי. הם לא עומדים על נפשם, הם נשפחים והם מקבלים את הצורה של הסביבה. הוא אומר, זה בדיוק האופי של בעל תאווה. בעל תאווה נשפח, הוא לא עומד על נפשו, הוא נשפח ומקבל את האופי של הסביבה, כמו מים. זה סדר עמוק.
וכאילו שהוא מושפע ולא משפיע.
הוא מושפע ואין לו כיוון, האש יש לו כיוון, הרוח יש לו דוחף, האפר יש לו כיוון מוגדר, והוא נצבר במקומו עד שלא יבוא משהו ויזיז אותו. המים זה סטלבט כזה, זה נשפחים. הם נשפחים, כשיש זרם זאת חצי צרה, הם אפילו לא זורמים.
איפה שאתה
תוסע? שם אותם במשולש, הם יהיו משולשים במרובעים, הם מרובעים, למה? זה הכי נוח, הם לא רבים על שום דבר, אבל תאווה מחפש את הנוחיות שלו בעצם. תאוות התענוגים, אז אמרנו ככה, כעס וגאווה זה מיסוד האש, שהוא נקבע למעלה, גם כעס וגם גאווה, שני מיסוד האש. כעס בדרך כלל בא מזה שהגאווה נפגעת, תאוות התענוגים מיסוד המים, המים מצמיחים כל מיני תענוג, ועוללות וליצנות והתפארות, התפארות זה לא גאווה, התפארות זה לספר צ'יזבטים, אתה יודע שזה לא נכון, אבל אתה מתפאר, מתפאר בנוצות שלא שלך, יש הבדל, בעברית פשוט, יש הבדל בין התפארות לגאווה. עוללות ולצנות התפארות הדברים בטילים יסוד הרוח, כי זה שייך ליסוד הרוח, אין בזה ממש. מה?
מה ההבדל בין עוללות לליצנות? מה זה עוללות? זה עלילות?
ליצנות זה יש...
כמו לצנע דור.
עוללות זה שמחה של שטות, זה שמחה שאין לבן אדם סיבה על מה לשמוח, סתם ככה, שמחה של שטות. יש בסיפורי מעשיות, יש קטע מאוד מעניין, היה פה פעם ברית, יוסף רובין עשה ברית לילד שלו הקטן, עבר רב משה קרנר בירושלים, הוא היה סנדק, אז הוא דיבר קצת בסעודה, אז הוא הסביר, הוא אמר שחוררי, אנחנו יודעים שיהודי תמיד צריך לשמוח, ואם הוא לא יכול לשמוח, אז מותר לו לשמח את עצמו עם כל דבר שיכול. אז, ושם כתוב, הוא הקריא, הוא לקח את הסיפור המעשיות, הקריא קטע שכתוב שם בסיפור של הבעל תפילה, שיש כל מיני כתות, וכת אחת בחרה שהשמחה זה העיקר, אבל פי שלא היה להם על מה לשמוח, הם שתו יין והם שרפו.
הצרפתי הזה
שהיה... לא, הצרפתי היה קט של הדיבור, הם בחרו שיקור, הם בחרו שיקור שיהיה המלך שלהם. אז הוא שאל, לכאורה זה טוב, מה יש? שמחה, שם כל הכתות הן מתוארות לשלילה, זה מתואר שבירת הכלים, בא רוח שרה ובלבלה את העולם, והתחילו להיות כל מיני פילוסופיות, כל מיני. אז הוא אמר כך, הוא אמר שהאמת, מה הפשעת שיהודי שמח מסתם דברים? יהודי צריך לצמח תמיד, אין לך מה להיות שמח. בא איזה, כתוב בגמרא, הנתרי בדחה שהיו בשוק, רק בשביל להסביר את זה, אתה מכיר את זה? שכתוב שם שהם בני עולם הבא. מי זה היה? אליהו הנביא הראה אותם או מישהו? אחד מהתנאים הראה לתלמיד שלו, אמר, אתה רוצה לראות בני עולם הבא? הראה לשני בדחנים, עמדו בשוק והצחיקו את כולם. למה? הם עושים ליהודים שיהיה להם שמח. אז לכאורה, אז מה הוא רוצה כאן מבני הקט הזאת? הם כמו הבדחנים שבשוק. אז מה יש הבדל? יהודי יש לו על מה לשמוח, יש לו מה לשמוח שלא עשה ניגוי, רק לפעמים השמחה הזאת נעלמת, צריך סטארטר בשביל להדליק אותה. אז תשמח משטות, אבל העיקר שבסוף תגיע, תגלה את השמחה. זה שחיבר הדרך המלך, הוא כותב על זה, הוא אומר, למה הדבר דומה, הוא אומר, בן אדם שמגיע לבקר את הבן שלו בבית הסוהר, נתנו לו רשות להיכנס לבית הסוהר לא בגלל שזה שעת ביקור, הוא במעצר לפני משפט ואין ביקורים, אבל מה? הוא צריך להתייעץ איתו איזה עורך דין לקחת. אז החוק מרשה לו להיכנס. זאת אומרת, בן אדם טיפש, נכנס, מדבר איתו רק איזה עורך דין לקחת. בן אדם חכם, היות שהוא כבר נכנס, אז הוא אומר, לבן שלי, אני אחבק אותו, אני אנשק אותו, אני אחזק אותו, אני אשאל אותו גם איזה עורך דין לקחת. הוא אומר ככה, בן אדם, מתי שיש לו כבר התעוררות, יש לו התעוררות או מצרה, או משמחה, או ממשהו, למה הוא טיפש? יש לך כבר התעוררות, תפנה את ההתעוררות הזאת לקדושה. אתה כבר נמצא בהתעוררות. אז למה לפספס? אז הוא אומר ככה, באמת יהודי תמיד צריך לשמוח, הנתרי בדחה, הם גרמו לאנשים התעוררות, ואנשים יכלו עם השמחה הזאת לשמוח בהשם, אז לכן הם בני העולם הבא. זה שהם לא ניצלו את זה, אז יכול, זה לא אשמתם של הבדחה. אבל שני הבדחנים הם... אבל שם בסיפור כתוב שהם לקחו גוי שהוא יהיה המלך שלהם. השיקור הזה שהם לקחו, איפה מוצאים שיקור? הם לקחו גוי. הם לקחו גוי, אם זה, אם הם שמחים עם הגוי, אז השמחה הזאת כבר לא תקרב אותם יותר. אז זה בחינה של הוללות. הוללות זה מין שמחה ריקה שאין לה אפילו את הפוטנציאל לקרב את האדם לקדוש ברוך הוא. זה אנטיתזה של להלל את השם. זה הולל ולהלל, זה כמו לשרש ולהשריש. יש שני הפכים. עכשיו, ליצנות זה גם כן, יש גם מילתא לבדיחותא שזה בקדושה. כתוב בגמרא, היו מוראים שהיו אומרים מילתא לבדיחותא לפני הלימוד. מה ההבדל בין ליצנות למילתא לבדיחותא? מילתא לבדיחותא, אתה צוחק על תופעה. בליצנות אתה לועג למישהו. כשאתה לועג למישהו, אתה שופך את דמו. אפילו אם הוא לא נמצא והוא לא שומע, אבל אתה מתלוצץ על מישהו, ושזה בגמרא כתוב, כל ליצנות האסירה, חוץ מליצנות עד עבודה זרה. העבודה זרה זה מהות שממנה אתה יכול ללעוג, אבל מדברים אחרים, אז אתה צוחק על קיר עקום, זה לא ליצנות. זה בדיחה, בדיחות. אבל אם אתה צוחק על הבנאי שבנה את הקיר העקום, זה ליצנות, זה מידה רעה. והליצנות הזאת היא יכולה להגיע אפילו ל... כאן הוא מדבר על ליצנות שהיא באה מצד קליפת נוגה. הליצנות יכולה לרדת לקליפות הטמעות לגמרי. זה יכול להיות איסור גמור.
כאן זאת... מהדור.
כאן הליצנות כאן זה מין בדיחה שלא לשם שמיים. זה באמצע.
יכול להגיע להכחשת השם?
מה?
מגיע להכחשת השם.
הרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר את זה בסוף הלכות צרעת. יש רמב״ם מאוד קשה כזה. הוא אומר שבהתחלה מתחילים דברים בטילים, מגיעים ללשון הרע, אחר כך מדברים ללשון הרע על החכמים, אחר כך על הנביאים, ואחר כך כלפי מעלה. והוא מביא על כל דבר פסוקים. בשביל זה התורה כל כך החמירה בצרעת, שמישהו מדבר ללשון הרע שיוציא אותו מהחברה, שילמד לשתוק. פלא.
הרב, מדברים פה על זה שהנפש הבהמית היא מצד הקליפה והסתרה אחרא, והרבה פעמים יש דיבורים כאילו שהשורש שלה הוא יותר גבוה.
כן, השורש של החיות שבתוכה הוא יותר גבוה. יש בתוכה חיות. הסתרה אחרא זה כמו מסך, זה כמו משקפיים שחורות שדרכם אתה רואה משהו. אז התפקוד איכשהו גלוי, זה הבדל בין מצב למהות. במצב הכל יש לו שורש למעלה, ויש דברים שיש להם שורש יותר גבוה ושורש יותר נמוך, וזה לא כל כך פשוט שהשורש של הנפש הבאמית יותר גבוה. זה יותר גבוה מההשתלשלות של הנפש האלוקית, אבל זה לא יותר גבוה טוטלית, כי ישראל וקודש ברוך הוא כל אחד, אז מה יכול להיות יותר גבוה? אבל על כל פנים יש לו שורש גבוה, יש לו שורש בעולם התור, לא משנה, זה קבלה, זה לא נוגע. אבל כשלא מדברים על הניצוץ האלוקי שיש בתוכו, דרך אגב זה נכון גם על בעלי חיים טמאים, זה נכון גם על גויים, בכל דבר יש ניצוץ אלוקי, והניצוץ אלוקי הזה השורש שלו מאוד גבוה. בחטאו של אדם הראשון נפלו ניצוצות שבקדושה, התפזרו בכל הדומם צומח חי, בשברת הכלים עוד יותר גבוה, נפלו ניצוצות גבוהים יותר והתפזרו גם כן בכל הדומם צומח, גם בדברים טמאים. אבל המצב, איך שזה בא קומפלט, הוא קליפה. יש לו הרבה תוקף בגלל השורש שלו, אבל הוא קליפה.
ויש עניין של דברים של... לא, לא, בלי להבין, הדברים שהם מהטומאה יש להם שורש יותר גבוה באופן עקרוני?
לא באופן עקרוני, לא, לא, לא. זה לא שייך אחד לשני, זה לא שייך. זה שייך שאת... זה שיחה ארוכה, זה לא לעיניו, זה לא מתבטא בזה שהם טומאה, זה מתבטא בפירוד, זה מתבטא באיזושהי תכונה שהיא משותפת בדרך כלל לדברים טמאים. הנה יש פה ספר. ודברים בתהילים, אז גם אותו דבר, גם דברים בתהילים מיסוד הרוח. בקיצור, כל ארבעת הדברים האלה הם דברים שאין להם ממש, אין בהם ממש, אין בהם תוכן, אין בהם כלום. יסוד הרוח. והעצלות זה ארבע. והעצלות והעצבות מיסוד האפר. באמת כתוב על שתי המידות האלה שהם המפתן של כל המידות הרעות. זה גם דומה לאפר שכולם דורכים עליו. אז זה מושך את האדם להיות ליפול לגמרי.
מעניין שהעצלות והעצבות, שני האותיות שמפרידות זה למד ובית ביחד
לב. זה לב. כן, זה נורא בולט פה. גם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, לא מידות טובות שבן אדם התייגע ועבד את השם וקיבל מידות טובות. הוא נולד עם מידות טובות, כמו רחמנות. יהודי הוא רחמן בטבע, איפה שלא תגלגל אותו הוא נשאר רחמן. ואותו דבר גמילות חסדים, אז באות ממנה. כי בישראל נפש זאת היא קליפה עם קליפת נוגה שיש בה גם כן טוב. והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע. הקליפת נוגה משתלשלת בריבוי השתלשלות מהעניין של עץ הדעת טוב ורע. בכל פנים, מה יוצא? יוצא שהיות שיש בה טוב, זה קליפה שיש בה טוב, אז צריך להבין את זה. בדרך כלל טוב וקדושה זה. וכי בכלל בעולם, אצל חכמי העולם, הם לא יודעים להגדיר מה זה טוב.
חכמי הגויים.
חכמי הגויים, חכמי היהודים, להגדיר מה זה טוב על פי חוכמה זה מאוד קשה. מה שטוב עבורי יכול להיות רע עבור האויב שלי. ומי מחליט על לפי מה לקבוע, אם לפי אני או לפי בפלוקטה שלי, איך אפשר להחליט? מה שאין כן, אבל בקבלה, בחסידות, יש הגדרה שטוב, טוב אמיתי, טוב זה עם קדושה. מדוע? כי כתוב טוב השם לכל. אין קדוש כהשם. אז טוב זה עם קדושה. לקדושה יש הגדרה. מה זה קדושה? אנחנו יודעים שעם קדושה...
עם קדושה, עם עין?
עם קדושה. טוב זה עם קדושה. עכשיו, ההגדרה של קדושה זה כל מקום שיש השראת השכינה. ונקדשתי בתוך בני ישראל, אז כתוב תוך, אתיה תוך תוך, שזה דווקא בעשרה. מהמילה נקדשתי, ואיך אנחנו אומרים את זה? שכל בעשרה שכין תשריה. אז מה רואים מזה? רואים שהמושג שנקדשתי זה מקום שיש השראת השכינה. זה חז"ל גילו לנו. זה לא על פי חוכמה. מקום שיש השראת השכינה, מה המשמעות של השראת השכינה? משמעות של השראת השכינה זה שיש מספיק ביטול אצל הנבראים שהנוכחות של הקדוש ברוך הוא יכולה להתגלות שם. כשאין ביטול, חז"ל אמרו בברכות, כלי מלא אינו מחזיק, כלי ריקן מחזיק, כלי מלא אינו מחזיק. מה פירוש? בן אדם מלא עם התאוות שלו, עם הרצונות שלו, אין לו מקום בליבו להשם יתברך.
או כל מה שיקבל הוא יפנה ישר.
הוא לוקח, הוא מכניס את זה בתוך הקל וחומר, הוא הופך את זה... חייל בלה ויקנו, שם זה רק חייל בלה, בלי יקנו, אחר כך הוא צריך להקל. על כל פנים, כשהוא, מצד שני, כשהוא מתבטל, והוא אומר לך השם הגדולה, כן? שאומרים לך השם הגדולה והגבורה, זה לא, הדגש זה לא על הגדולה והגבורה, אנחנו יודעים גם לפני זה שיש גדולה וגבורה. הדגש זה של זה, כל הגדולה והגבורה שאנחנו, זה שהשם הוא גדול, זה כמו שאומרים, זה אקסיומה. זה פשוט, אבל זה שכל הגדולה שאנחנו רואים בכל העולם זה רק שלך. ושזה אנחנו אומרים בתפילה, תנו עוז לאלוקים. מה זה תנו עוז לאלוקים? השם צריך את העוז מאיתנו? תנו עוז לאלוקים, איפה שאתה רואה עוז, תגיד שהוא שייך לאלוקים. אל תחשוב שיש עוז חוץ מזה. זה משמעות של ביטול. אז כשיש ביטול כזה, אז השכינה יכולה לשרות. אז יש מציאות של קדושה.
אבל בבריאה כתוב היה כי טוב, היה כי טוב, אז זה הרבה יכול להיות
זה היה אלוקים כי טוב, בגלל שהתורה מרמזת גם על האור האלוקי. ובכלל העולם הוא טוב, אנחנו הופכים אותו לרע, העולם מצד עצמו, העולם הוא טוב, השם ברא את העולם שיהיה טוב, עוד היה לפני החטא בכלל. עכשיו מה יוצא? יוצא ככה, יוצא שבעצם איפה שמדברים על טוב זה קדושה, רק בקליפת נוגה מעורב טוב ורע. מה פירוש בקליפת נוגה מעורב טוב ורע? שיש טיפה, יש טיפה קדושה בתוך ה, בתוך ה, בתוך הקליפה הזאת, ודרך הקליפה הזאת יכולים הקליפות הטמאות לנוק. אבל צריך לראות שהם לא ינקו יותר ממנסות של מים אחרונים, שהם ינקו רק כמה שמגיע להם. הסוד של השעיר והזזל, כשאתו ברמב"ן, הרמב"ן כותב את זה, שצריך לתת להם את החלק שלהם ולא יותר מזה, ואם חס וחלילה חוטאים אז נותנים להם יותר. דרך מה הם מקבלים, דרך מה הם יונקים? דרך הקליפה הזאת. אם בן אדם מתקן את הקליפה הזאת, זאת אומרת הוא מגביר את הטוב שבה, והוא עושה את הטוב שיש בתוך קליפת נוגה, הוא עושה אותו לשם שמיים. זאת אומרת, אני נולדתי רחמן כי אני יהודי, אז זה לא לשם שמיים, זה לשם הטבע שלי, זה טוב, אבל זה טוב שנמצא בגלות בתוך הקליפה. אותו דבר אני באישה, אותו דבר אני גומל חסד, זה טוב, אבל זה לא. מתי זה מתחיל להיות באמת קדושה? אם אני לא לוקח את הטוב הזה ועושה אותו לשם שמיים בתכלית. זאת אומרת, אפילו אם לא הייתי מרחם, הייתי עושה חסד כי השם ציווה. אפילו אם לא הייתי מתבייש, הייתי נמנע מלעשות את זה כי השם לא רוצה, וכן הלאה. אותו דבר בגמילות חסד. אז כשעושים את זה, אז אותו דבר, כל הצרכים של הגוף, שבן אדם אוכל, ישן, הוא הולך לישון. למה בן אדם הולך לישון? זה לא שאלה בכלל. אם הוא עייף הוא נרדם, הוא לא הולך לישון בכלל, נרדם. הוא נרדם לפני שהוא מספיק ללכת לישון. אז שייך לשאול למה אתה ישן, לא שייך. אף על פי כן, ברגע שיש לו טיפה יישוב הדעת, הוא צריך להגיד לעצמו, אם השם היה אומר לי עכשיו לא לישון, לא הייתי ישן. וזה הוא כבר, באופן שלילי הוא כבר מעלה את השינה שלו. קודם כל אני ישן כי מותר לי, זה כבר מדרגה ראשונה. אחר כך אני ישן כי במקום כך אני לא יכול לעבוד את השם עכשיו. אם אני ישן אני יכול לעבוד אותו. וכנ"ל בבגד ללבוש ובבית לבנות ובאוכל לאכול ובכסף להרוויח, בכל הדברים האלה הבן אדם צריך להיות, שיהיה לו תמיד שתי כוונות. כוונה ראשונה, שאם השם היה אומר לא, לא הייתי ניגש לזה. אם את הכסף הזה היה אסור להרוויח, אם זה היה ריבית, לא הייתי לוקח אותו. אם הבגד הזה היה שעטנז, השם נותן לנו מצווה בכל דבר. אם הבית הזה היה בית מנוגש, הייתי צריך על פי תורה להרוס אותו, לא הייתי גר בו, וכן הלאה. אם זה היה בית עבודה זרה, לא הייתי נכנס אפילו שיגן עליי מהגשם. זה דבר ראשון. הדבר השני זה, למה אני כן, עכשיו שזה מותר לי, למה אני עושה את זה? כי ככה אני יכול לעבוד את השם יותר טוב. למרות שזה לא באמת לאמיתו. אתה יכול להגיד, בסדר, אתה אומר את זה לעצמך, אני אומר את זה לעצמי, זה לא אמיתי. מי אמר שזה אמיתי? אבל מצד הנשמה זה אמיתי. אז אם אני רק מכוון, אז יצאתי ידי חובה, יותר ישר לדרוש ממני. אבל מה אני פועל על ידי זה? אני פועל שהטוב שיש בנוגה עולה למעלה, הוא נכלל בקדושה, ואז הרע מתבטל. וכשהרע מתבטל, אין להם איפה לנוק. בקליפות הטמאות אין את המחבר הזה שהם יכולים לנוק ממנו, אין את הממוצע, אני לא... זה מתפרק, זה ברור. יש את זה אחר כך פרק שלם, פרק רמת זין, כתוב גם בספרים. ראיתי שיחה של הרבי שהוא מביא, אני לא זוכר, יש למטה מראה מקומות, המון מראה מקומות של תמיד. הוא מביא איזה ספר קדמון עיקר ביאת המשיח, עיקר הזכות שבזכותה יבוא משיח, זה בזכות קדש עצמך ומותר לך. פלא, נכון? בדרך כלל כתוב, פה כתוב, באיגרת הקודש כתוב שעיקר ביאת המשיח זה בא על ידי תפילות. את משיח יביא על ידי תפילות, וככה זה כתוב בכל מקום. שם אומר שעיקר, אם הוא אומר עיקר ביאת המשיח, או עיקר האור שיעיר כשיבוא משיח, ובזכות זה שעכשיו יהודי מקיים קדש הסוכה מותר לך. אז הוא מסביר שם למה, זה אומר פשוט, כי לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יתגלה ככה לגמרי. אז בשביל זה צריך מידה כנגד מידה, צריך למסור את עצמנו אליו גם כן לגמרי. אז כל זמן שיהודי מקדש את עצמו רק במה שאסור לו, אז הוא לא מוסר את עצמו לגמרי. כשהוא מקדש את עצמו גם במה שמותר לו, אז הוא מוסר את עצמו לגמרי. מה המשמעות של לקדש את עצמו במה שמותר לו? זה להכניס בכל דבר כוונה טובה, כמה שאפשר. בכל פנים, זו העבודה שיש מסביב לדברים האלה. אז זה ברור, כאן הוא מתאר, הוא מתאר כל מיני דברים שהם יכולים להיות, כל אחד מהדברים האלה, מכעס עד עצבות, כל אחד מהדברים האלה יכול להיות בעבירה גמורה, יכול להיות ביטוי של עבירה גמורה, ועם זה צריך לחתוך פשוט, לא להתעסק עם זה. וזה יכול להיות גם כל מיני בתוך החיים ככה, לא בעבירה. יכול להיות פתאום שתוקף בן אדם כעס, הוא לא עושה מעשה כעס, אבל הוא חושב מחשבות של כעס. אז הוא צריך לדעת איך לתקן את זה, שכמו שאומרים, להפוך, אם הוא כועס על מישהו, אז צריך לרחם עליו, עד הרבה, הוא חסר דעה, הוא עושה שטויות. כן, זה תיקון אחד של כעס. או שאם הוא כועס על משהו, אז הוא צריך לדאוג שהכעס שלו יהיה על זה שרצון השם לא מתבצע, ולא כעס על זה שאיך מעיזים מול העיניים שלי לעשות דבר כזה. יש שני אנשים שצועקים על זה שמדברים בבית כנסת. אחד צועק בגלל שאיך זה ייתכן שבתוך הדלת אמות שלו מיזים לדבר בבית כנסת, מה אתה לא רואה שאני נמצא? הוא לא מודע לזה, אבל זה מה שכואב לו. ויש אחד שמה, מחללים את כבוד השם, אז כאן, זה בית המקדש, מה אתה מפתה? אז את אותו כעס אפשר לעשות בו תמיד איזה תיקון. בכל אחד מהדברים, מסתכלים טוב על כל הדברים שיש פה, בכל אחד שייך איזה תיקון. והתיקון זה לגלות את הטוב, להוציא את הטוב שבנוגה, להוציא אותו מהגלות ולהעלות אותו לקדושה. ובפרט כשמדברים על רחמנות וביישנות וגמילות חסדים, שזה מידות טובות שיהודי לא עבד עליהן, סימן שהם באים מהקליפה, אם זה בא מהקדושה צריך לעבוד עליהן, אבל יש בהם עבודה. העבודה היא לעשות אותם גופה לשם שמיים. כמו שאפשר לאכול לשם שמיים, כך אפשר לרחם לשם שמיים.
למה רבי נחמן אמר, הבנתי, לא שמע, לא ראיתי בכתוב, אבל שהוא אמר לא להחמיר, לא לקחת חומרות מה שאיפה שצריך? למה כאילו זה לא...
לא, חומרות זה משהו אחר. בחומרות אתה אומר שהדבר הזה הוא אסור ואתה דוחה אותו ולא מעלה אותו. כשאתה מחמיר יותר מדי אתה מגביל את האפשרויות של להעלות את זה לקדושה. יש סיפור, רק בשביל להסביר את העניין של החומרות, שמעתי את הסיפור מחבר של אבא שלי, יהודי זקן, קראו לו חיים ברלרמן אחד הוא זקן, הוא נולד, אני לא יודע מתי. הוא סיפר פעם סיפור שבא פעם לאיזה רב, אחד מרבנים הגדולים בחוץ לארץ, בא אליו יהודי עם תרנגולת, ותרנגולת שחוטה, הוא פתח אותה, הוא ראה משהו על הריאה, הוא בא לרב, והרב ישב איזה רבע שעה וחשב ופתח ספרים, וליהודי הזה היה נורא לא נעים. הוא גוזל לרב את הזמן, אז אמר הרב, הרב אני אסתדר בלי התרנגולת, לא נורא, אני מקור אותה לגוי בזול וזהו, מה? אז אמר לו, זה אתה אומר, מה אומרת התרנגולת? התרנגולת רוצה שיהודי יאכל אותה. אז בשביל זה כל העניינים של החומרות, ויש עוד עניין בחומרות, יש עניין של חומרה דעתי דיקולה, שלפעמים אתה מחמיר במשהו ועל חשבון זה. היה סיפור, גם כסיפור ידוע, שהיה פעם מישהו שהוא קיבל על עצמו לא לשקר בשום מקרה, והוא היה רב, ובמעבר הגבולות אז היה במזרח אירופה, היה שם שתי מדינות, היה אוסטריה ורוסיה, הם שלטו על כל האזור. בעבר הגבולות את הרבנים לא היו בודקים, היו שואלים אותם יש לך פספורט, והיה אומר כן, אז לא היו בודקים אותו. אז היו כאלה שלא היה להם, אז הם התחמקו, הם אמרו מה, בתקופות כאלה הולכים בלי פספורט? אז נתנו להם לעבור. אבל הוא החליט הרי שהוא אומר אמת, אז הוא אמר אמת, אז הוא אמר שאין לו. לקחו אותו, ישב בבית האסורים, והיה צריך לעשות כמה וכמה שקרים וכמה וכמה שוחדים וכמה וכמה זה, כדי שהוא ישתחרר, שיוכל ללכת הביתה ולהתחיל לקיים מצוות. אז זה שבן אדם מחמיר במקום שלא צריך, אז יש שני, או שהוא דוחה את הדצח, את הדומם צומח חי, הוא דוחה מלעלות הקדושה, או שהוא בעצמו, הוא גורם לעצמו אחר כך, זה חומר הדעתי לידי כולה, מזה צריך להיזהר. אבל כשאתה כבר כן עושה את הדבר, אם אתה, לא שאתה מחמיר, אתה אומר זה לא. כרגע, אני לא יודע כרגע איך את הדבר הזה אני יכול לברר, איך את הדבר הזה אני יכול, אצלי זה מיותר. יש האדמור מבויאן בירושלים, יהודי מאוד מיוחד, שמעתי מר שטיינזלץ, שיש לו מנהג, שהוא קיבל מאבותיו, שהוא מגיע לחתונה, או לשמחה, לבר מצווה, למשהו, אז הוא תואם טיפה מכל דבר שמגישים לשולחן. ממש מכל דבר, אבל הוא תואם. הוא תואם קצת, אבל הוא תואם מכל מנה, מכל דבר. אין דבר אחד שהוא לא תואם ממנו. אבל כשמביאים גלידה, הוא משאיר אותה. אז פעם מישהו שאל אותו, מה העניין? אז לחוכמה, הוא רצה להסביר את זה ככה שהוא יבין. מה הולך להגיד לו, עניינים, מותרות, זה... הוא אמר לו, תראה, אני קיבלתי מאבותיי שלפני שניגשים לאכול משהו, צריך לחכות כמה דקות. לא לתת ליצר, לאכול עם דרך ארץ, לחכות. עם הגלידה אי אפשר לעשות את זה, מחכים כמה דקות, הנה מסע, אין מה לאכול. אז לכן אני לא אוכל את הגלידה. מה הוא רצה להגיד בזה? הוא רצה להגיד שכל המהות של הדבר הזה זה לחטוף אותו. זה הפך העניין של יישוב הדעת. אז כשזה מגיע דבר כזה, אז הוא אומר, אני כרגע לא יודע איך להעלות את זה. אם בין כל כך אני לא אעלה את זה, גם אם אני אעשה, גם אם אני אוכל אני לא אעלה את זה. אז מה אני אעשה? זה לא שהוא מחמיר, הוא אומר שזה לא קשר. יכול להיות מישהו אחר שהוא בדיכאון וזה משמח אותו, אז זה בסדר גמור. אז זה עבודה שלמה, יש לזה הרבה ב... טוב, מה שאין כנפשות אומות העולם, המילה עובדי גילולים זה הצנזורה, זה לא... זה לא נכון. מה שאין כנפשות אומות העולם, הן משאר קליפות מאוד שאין בהן טוב כלל. גם שם יש ניצוץ אלוקי, אחרת הוא לא יכול להתגייר, ועוד יותר אחרת הוא לא יכול להתקיים בכלל. אם אין בו ניצוץ אלוקי הוא צריך להתבטל, אבל הניצוץ אלוקי נסתר, ובתוך התכונות של הנפש אין לו טוב. לכאורה, אבל הוא עושה חסד, יש גויים שעושים חסד, שכמו שכתוב בעץ חיים שם עם תת פרק ג', וכל טיבו דאב דין, האומות לגרמה יואב דין. ככה הרב חיים ויטל אומר שכל מה שהם עושים, עושים לצורך עצמם. שיש בזה הרבה דרגות, יש בזה הרבה דרגות. דרגה פשוטה שבן אדם עושה לצורך עצמו זה שמור לי ושמור לך. אני אעשה לך טובה, אתה תעשה לי טובה.
פוליטיקה.
זה פוליטיקה. אבל יש דרגות יותר, יש דרגות שבן אדם עושה טוב כי טוב לו עם זה. יש בזה גופה כמה מדרגות. יש למשל אופן אחד שמישהו מציע לך, הוא רוצה לעזור לך ואתה מסרב, הוא נפגע. מה יש לך מה להיפגע? סימן שרצית טובת עצמך. אם נפגעתי, סימן שרציתי טובת עצמי, מה יש למה להיפגע? הצעתי לו, לא צריך את זה. מה? אז גם אצל יהודי יכול להיות לגרמאיות, אבל אצל יהודי יכול להיות גם לא לגרמאיות. אצל הגוי זה תמיד לגרמאיות. יכול להיות גם אופן יותר, יכול להיות גם גוי לא תמיד נפגע, הוא מציע טובה ולא רוצים לקבל, לא תמיד נפגע. אבל תמיד יש לו איזשהו חשבון, יש לו חשבון שהוא מתפתח מבחינה רוחנית, הוא נהיה מזוכח יותר. מישהו כתב על זה פעם מאמר, אני כבר לא זוכר, מה יעשו כל האלה שמחפשים לעשות צדקה וחסד כדי להגיע למדרגה יותר עליונה, מה הם יעשו כשיבוא משיח? לא יהיה מי לעשות חסד. איך הם יעלו בדרגה? הם יחפשו מישהו מסכן כדי שיוכלו לעשות לו טובות. צריך לשאוף שיהיה מישהו מסכן שאני אוכל לעשות לו טובות. בשביל זה אני עושה טובה? אני עושה טובה בגלל שהוא מסכן, אני רוצה שיהיה לו טוב. אני לא עושה טובה כי אני רוצה לעלות בדרגה על ידי זה. עכשיו יש בזה עוד הרבה דרגות. הנקודה בסוף שיהודי, אפילו מצד הנפש הבעמית שלו, זה החידוש שיש כאן, הטוב של הנפש הבעמית שלו, יש לו איזו נקודה שהוא מאמין באשר. הנפש הבאמית היא גם יהודי דתי. היא גם דתית. היא מאמינה במעמד הר סיני, היא מאמינה בתורה. אז באיזשהו מקום הטוב שלו יכול תמיד להתחבר לטוב הנצחי של לשמוע בכל השם. אצל הגוי זה תמיד מתחיל מאיזשהו מקום של עצמו. ואיפה זה כתוב? רב חיים ויטל הרי לוקח את זה מאיזשהו מקום. אז כאן הוא מביא את הגמרא. אבל זה כתוב במדרש, בעריכות יותר, תכף נראה. קידית בגמרא על פסוק החסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות העולם עושים אינן אלא להתייהר. שם כתוב להתייהר, מה המשמעות של להתייהר? בפשט להתייהר זה להתפרסם, אבל יש בזה הרבה רמות. השורש של כל העניין הזה זה מדרש במגילת איכה. במדרש רבה על איכה יש פסוק באיכה, חלקי השם אמרה נפשי, חלקי השם אמרה נפשי, הנפש שלי אומרת להשם שאתה החלק שלי. איך אפשר לומר להשם שהוא החלק שלי? והאמת דוד המלך אמר בתהילים, השם, איך כתוב שם? מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורי. השם מנת חלקי. זאת אומרת, אני בוחר את השם שהוא יהיה החלק שלי. אז המדרש אומר, משל למלך, שנכנס למדינה, המדינה זה עיר. המלך עושה ביקור בעיר, גדולי העיר יושבים, והיו שם עם המלך, היה פמליה שלמה, דוקסין ויפרחין ויסטרטלוטין, לא זוכר כל מיני שמות כאלה, והמלך המלך מגיע, וכל גדולי העיר יושבים, מקבלים את פניו, והם צריכים לחסן אותם. אז אחד אומר, אני לוקח את כל הדוקסים אליי הביתה. אחד אומר, אני לוקח את כל היפרחין אליי הביתה. היה שם פיקח אחד שאמר, אני לוקח את המלך. למה? כי כולם מתחלפים, והמלך לא מתחלף. אותו דבר, הגויים, אחד לקח את השמש, אחד לקח את הירח, אחד לקח את הכוכב הזה, אחד לקח את... ובני ישראל לקחו את השם יתברך. האמת שהמדרש הזה, כולם מקשים עליו, המדרש הזה הוא פלא. צריך להיות פיקח בשביל להבין שהמלך יותר חשוב מה... ילד קטן גם מבין, תינוק מבין את זה.
חוצפה לקדושה.
מה?
חוצפה לקדושה צריך.
מה זה?
חוצפה בקדושה, להגיד אני לוקח את המלך.
אלא אני לוקח את המלך אליי הביתה, אני נותן לו אכסניה. צריך חוצפה, זה גופה, זה התירוץ באמת, התירוץ היא כזה, התירוץ היא כזה. לקחת את השרים זה יותר נוח. אז בני נוח לוקחים את השרים. זה יותר נוח לקחת את השרים. לא צריך להיות הכל טיפ-טופ. ותמיד אם אתה לוקח את השרים, יש לך אצלם פרוטקציה. אתה לוקח את המלך, הכל צריך להיות מכתחילה. אתה לא יכול לבקש ממנו שום דבר אחר כך, זה לא דרך ארץ. ככה הם חושבים. האמת שיהודי יכול לדבר תמיד עם השם ולבקש את הכל. והקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא בביטרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא וירא אבן ולא יתבונן, לא יביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. ואם אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא אליך, הוא לא מחפש שפה, איך ככה, יש אבק, אתה מרותק שבת, כן? הקדוש ברוך הוא לא ממם טירונים, הוא רוצה טובתו של האדם. אבל איך הגוי מסתכל? הגוי מסתכל שעם השמש, מהשמש יכול לקבל פרוטקציה, יקריב לקורבן, אז היא תאיר לו יותר טוב, הירח, ויהיה לו מזג אוויר כמו שהוא רוצה, וירד לו גשם בחורף, ויהיה לו חם בקיץ. זה הגוי. עכשיו, האמת הזה שאת המדרש הזה מפרשים בהרבה רמות, ויש כמה וכמה רמות למדרש הזה. הרמה הכי גבוהה, שיהודי בוחר את השם, אז לא רק שהוא בוחר את השם, שהוא לא משתחווה לשמש של הירח. שמש וירח זה יכול להיות גם תפארת ומלכות. שמשה וסיירה יש בכל המדרגות, בכל העולמות יש בחינת שמש וירח. הקדוש ברוך הוא בעצמו, לבחור את הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה יהודי שאומר שהוא רוצה רק את השם ולא מעניין אותו שום כוונה צדדית. הוא שלא על מנת לקבל פרס. אם הוא רוצה גן עדן זה בגלל שהקדוש ברוך הוא יהיה לו נחת מזה שהוא יושב בגן עדן. אבל לא בגלל שום כוונה אחרת. זה רק יהודי יכול. הגוי לזה לא שייך. הגוי שייך לרצות את השמש בגשמיות, לרצות את התפארת. הגוי יכול להיות רוחני, אבל הוא תמיד תקוע בעצמו. איפה שהוא יגיע, למה? כי השורש, אפילו השורש של קדושה, של הניצוץ האלוקי, הוא מעולם התור. ובעולם התור כל ספירה אמרה עניים לוך, ושזה היה שם שבירה. אז לאן שהוא יגיע הכי גבוה, בן אדם יכול להגיע לשורש שלו. וזה יכול להגיע לקדושה שיש בעולם התור. יהודי זה עולם התיקון. זה לרצות להמליך את הקדוש ברוך הוא על המציאות. בלי חשבונות. זה המציאות שלי, המציאות הפנימית של יהודי. עכשיו, אם הוא יגלה באמת את הנקודה הפנימית של הנפש הבעמית שלו, אז יהיה צדיק קדוש. ואפילו אם לא, אז בכל הפחות, כשהוא עושה חסד מצד הטבע שלו, אז הוא לא נפגע, בכל הפחות הזה, הוא לא נפגע כשהשני לא רוצה את החסד. רואים איזה סימן במדרגה הנמוכה, רואים איזה סימן שזה יותר עדין. בכל רמה מקבילה, תיקח יהודי וגוי שעושים חסד, תמיד אצל היהודי זה טיפה יותר עדין. יהודי יותר רחמן באמת. הגוי יותר רחמן תמיד מסתתרת שם איזה מניפולציה. בהסתר, בקטן, בדקות, תמיד יש משהו.
אז מה זה להתייהר בשורש?
להתייהר בשורש זה להיות משהו יותר. יש סיפור, שמעתי פעם מחבר, אני לא יודעת כמה סיפור נכון, אבל זה אומר משהו. היה בחברון, היו שני רבנים זקנים, היו שלושה רבנים, היה רב אחד, היה רב הספרדי, הקהילה הגדולה הייתה הקהילה הספרדית. אחר כך היה קהילה אשכנזית ותיקה, היה שם קהילת חב"ד, היה בחברון. חב"ד, סלונים וכל אלה, כן.
לפני תרפ"ט.
לפני תרפ"ט, כן. אחר כך הייתה שם קהילה אשכנזית ליטאית, שהם הספיקו להיות שם רק כמה שנים בודדות. הם קבעו שם ישיבה, ומיד אחרי זה היה תרפ"ט, והם לקחו את הישיבה עליהם. מזה נהיה ישיבת חברון בירושלים, זאת שם הישיבה שלהם בחברון. הרב של החסידים היה רב מאוד מאוד זקן, מאוד זקן. והרב של הליטאים היה צעיר יחסית, היה בן 70, אני יודע, היה צעיר. והם התיידדו. הם היו תמיד מדברים בעבודת השם, והם היו חברים טובים. פעם הרב הליטאי אמר לרב החסידי שם, שמע, אני לא יודע מה לעשות, הוא אומר, אני כך 50 שנה עובד על עצמי בשביל להיות משהו, ואני עדיין כלום. הוא אמר לו שלא, זה לא נכון, זה לא נכון להגיד ככה, הוא אמר. אני יודע שאני עובד על עצמי כבר 50 שנה להיות כלום, ואני עדיין משהו. יכול להיות ששניהם התכוונו אותו דבר, אבל ההסתכלות, לא להשתמש בביטויים של העולם החיצוני בכלל. הביטוי הזה של להיות משהו, זה או שזה להיות משהו להשתאווה בגוף הדמלכה, להיות היש האמיתי, זה רחוק. הביטוי להיות משהו זה בא מהגוי, זה לא בא מהיו, זה תרבות של גוי. אנחנו, העניין שלנו זה להתבטא להשם, שדרכנו הוא ימלוך על העולם, אבל לא שאנחנו נהיה משהו. זה הנקודה.
אז על ידי בשורש הזה לפיור את שמו.
להתייהר בשורש של הקדושה, אבל הגוי לא נוגע שם. הגוי נוגע בלפאר את שם עצמו. תמיד זה ככה. אתה יודע, ההבדל בין הקליפה לקדושה, זה כמו שאתה מעמיד בן אדם מול ראי. ואתה מסתכל, אתה רואה בדיוק אותו דבר. אם רק סימטרי בפנים, אם יש לו פנים עקומות, אז אתה רואה פה זה עקום ימינה, פה זה עקום שמאלה. אבל אם הוא סימטרי בפנים שלו, אתה רואה שני בני אדם זהים לגמרי. עכשיו, אחד הוא אמיתי, ואחד הוא כלום. אבל הוא נראה בדיוק אותו דבר. זהו, אז איך שלא תהפוך כל מה שמצד הקליפה, אבל זה לא זה. זה כקוף, כקוף בפני אדם. זה לא, זה נראה אותו דבר, אבל זה לא זה. להתייהר זה מילה נרדפת, בפשט זה מילה נרדפת להתפאר ולהתגאות. זה מין מילה שמורכבת משני המושגים ביחד. אם בן אדם עושה טוב בשביל להתייהר ולהתגאות, כוונתו לפאר את עצמו, לא את השם יתברך. כמובן שאין מידה כזאת בעולם אם לא היה בשורש עניין של לפאר את השם. אבל הוא באופן עקרוני, הגוי, לא מבטא את המידה ההיא. הוא מבטא את ההשתקפות, את הראי העקום של המידה ההיא. אז לכן הוא בעצמו קליפה. עכשיו, כמובן, כל זה מדובר, מה יהיה אם הוא יבוא להתגייר? יש בו שורש של קדושה. אם לא היה בו שורש של קדושה,
אבל לא שווה, כי לא כל גוי יכול להתגייר, יש פה איזו עוצמה.
בפשטות, כל גוי יכול להתגייר, בפשטות, בפשט, על פי פשט כל גוי יכול להתגייר. אבל אחרי שהוא מתגייר אתה אומר אצלו היה ניצוץ מיוחד, אחרי שהוא מתגייר אתה אומר. אבל עצם העובדה שאצל כל אבא ואמא גוי יכול להיוולד גוי כזה שיהיה לו את הניצוץ הזה, זאת אומרת שלא סגרו עליהם את הדרך. אני אומר את זה בגלל שהרמח"ל כותב את זה, אני לא המצאתי את זה. כתוב בדרך השם שאחרי שהקדוש ברוך הוא סיבב עם התורה על כל האומות, והוא היה נותן להם תורה, היה נותן להם נפש דקדושה, וכל העולם היה יהודים, כך הוא כותב. ואחרי שהקדוש ברוך הוא סיבב את כל העולם, את התורה על כל האומות, והם לא רצו, אז הוא סגר להם את הדרך מבחינת הכלל, אבל לא מבחינת הפרט. והפרט הוא שהם יכולים להתגייר. עכשיו יש, אומרים, כתוב, אני לא יודע מאיפה, אז זה כתוב, שמעתי שזה כתוב, שמי הם אלה שזוכים בסוף להתגייר, זה אלה היחידים שכן רצו לקבל את התורה, אבל הם היו בדעת מיעוט, זה הלך עם דמוקרטיה שם, אז הרוב החליט לא לקבל את התורה. השם שאל עם, אז עם עשה הצבעה, והרוב החליט לא לקבל. אלה היחידים שרצו לקבל את התורה, הם מתגלגלים עוד פעם והם מתגיירים בסוף.
גם מדרש עם שרה, שכשהם לא האמינו ששרה העניקה, ששרה ילדה, זה לא יכול להיות.
אז הם הביאו את הילדים.
כל ילד שיש לי נור, כשיינק, בוא תראה, אני אענק, זה ההוכחה הכי טובה, שהיא אישה באמת.
כן.
ואז כל ילד שיינק מהחלב של שרה, זה כבר התגלגל אחר כך כניצוץ.
ככה כתוב? כן.
ככה מדרש חיים.
כן, כן. מה? כן. הגבוה שבהם. כן. כן, אבל מדובר גם על ניצוצות, לאו דווקא על גלגול ממש. יש איזה ניצוץ שבקדושה להיות ממש נפש, ככה משמע. כי יש שם שתי גרסאות, אפילו נוכרי יש גרסאות, יש כתבי יד שזה לא מופיע. כן, אבל יש גרסאות שנוכרי לא מופיע, זה מחלוקת בין כתבי יד. זה קשה מאוד להכריע. מה?
אז איזה שפחה?
השפחה היא כבר שפחה כנענית של ישראל, אז היא מקיימת מצוות, והיא כבר עברה טבילה לשם שפחות. אם נגיד נותנים משטר שחרור, אז היא אוטומטית הופכת להיות גיורית. הטבילה שהיא טבלה לזה הופך להיות רטרואקטיבית.
טוב, אז הגרסה השנייה, בכל אופן, ראינו ש...
לא, זה מחלוקת.
לא, הגרסה שטוענת...
כן.
הוא לא צריך להתגייר.
הוא לא צריך להתגייר כדי שתשרה עליו. כן, אבל למה יש גרסה אחרת? בגלל שכתוב שהקדוש ברוך הוא יבטיח אחרי המעשה של בלעם, שלא תשרה שכינתו יותר על עובדי כוכבים. אחרי מעשה העגל, עוד לפני בלעם. אצל בלעם זה כבר לא היה נבואה ממש. וכתוב ונפלינו, אז רש"י אומר שלא תשרה שכינתו על... משה ביקש שלא תשרה שכינתו על עובדי כוכבים, והקדוש ברוך הוא יבטיח לו. כך כתוב ברש"י.
עובדי כוכבים מצד המוצא, מצד המעשה.
צריך לראות בכתבי יד של רש"י מה כתוב שם. עובדי כוכבים, אם יש דפוסים שהודפסו במקומות שלא היה צנזורה, כמו בוונציה, צריך לבדוק שם, אלה שהדפיסו ישר מכתב יד. כי בדרך כלל שכתוב עובדי כוכבים היה כתוב או נוכרי או גוי, או אינו יהודי. ויש מקומות שבאמת היה כתוב עובדי כוכבים. יש דבר יפה בשולחן ערוך, כתוב שם לגבי יין נסך, מה יהיה עם גוי שאינו עובד כוכבים. אז אחרי הצנזורה כתוב שם עובד כוכבים שאינו עובד כוכבים. כי איפה שכתוב גוי היה חייב לכתוב עובד כוכבים. אפילו כשכתוב לי מילה טובה על הגוי, אז הצנזור היה אידיוט, אז כתוב גוי, הפך את זה מיד לעובד כוכבים. היום מצלמים כל הזמן, לא מתקנים את זה. פרק ב' לנפש השנית בישראל, זה דווקא בישראל, או גוי שמתגייר, היא חלק אלוקה ממעל ממש. זה לא בלשון גוזמה, יש לפעמים שדיברו הכתבים כתובים בלשון הוואי, ערים בצורות גדולות בשמיים. המילים חלק אלוקה ממעל זה פסוק באיוב, והסוף של הפסוק, הפסוק בשלמות, זה אומה חלק אלוקה ממעל ונחלת שדיים ממרומים. וזה מרמז על מה שכתוב יעקב חבל נחלתו. נחלת שדי זה עם ישראל, חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו לקמידה דלא רמיזה באורייתא. אז הפסוק חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו מופיע באיוב בתור חלק אלוקה ממעל ונחלת שדי ממרומים. והחלק אלוקה זה ממש, זה משהו אלוקי בתוך הנשמה שלנו, אי אפשר להבין את זה.
הרב, אני פעם שאלתי על זה, אז אמרו לי שזה כמו שיעקב חלק נחלתו, אז ככה זה החלק ששם הקדוש ברוך הוא מתגלה, ולא שזה ממש חלק.
אין הכי נעמי, אבל כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה לגמרי בתוך משהו, אז המשהו הזה צריך לגמרי לא להסתיר עליו. כדי שהמשהו הזה צריך לגמרי לא להסתיר עליו, הוא צריך להיות בטל לגמרי. ואם הוא בטל לגמרי, אז הוא נכלל בו, אז הוא דבוק בו. כי כל תחושת הנפרדות שלנו זה בגלל ההסתר. רגע שאתה מוציא את ההסתר, אז איך הרב שי כותב בחוברות שלו? דורון צומח חי מדבר הכל, עצם עצמיות אלוקותו יתברך. וזה נכון. זה נכון.
אבל לא אפשר להגיד שזה כמו הסוד של הוא שמו אחד, שזה...
אין הכי נמי. הוא עצמו זה ראשי תיבות הוא שמו אחד. בתוך המילה הוא כלול כבר הכל. השלה כותב. זה דבר שאי אפשר להבין אותו בשכל. זה לא עניין של שכל. מה?
אני שכם מבין, לדעת את דמונה, מה שכן.
שמה?
שם ברא את העולם.
כן.
כל מה שכלול בעולם, הוא החדיר...
הוא החזיר את האור.
לא, הוא החזיר נשמות קדושות מעצמותו ממש.
מעצמותו, נו זו.
זה משיח את הבריאה.
אין הכי נאמין, נו, אבל זה המשמעות. צריך לדבר על זה הרבה, איך לתווך את כל ה... כל ההבדלים, כל ההבדלים בלשונות שבין המקובלים, אלו כותבים ככה ואלו כותבים ככה. בדרך, חוץ מכמה מקומות בודדים, שבאמת היה ויכוח, לפעמים ויכוח גלוי, לפעמים ויכוח סמוי, בדרך כלל ההבדלים בטרמינולוגיה, באיך לבטא את הדברים. וזה המון המון עבודה בשביל להשוות את השפות. ואני לא יודע אם כדאי לעשות את זה, כי זה לוקח המון זמן והמון מאמץ. ובכלל לא צריך להאמין שזה כך, שזה אלוקי, עד כמה שניתן כל אחד, עד כמה שמאיר לו שזה אלוקי, ככה הוא צריך להבין שזה הנכון.
זה להודות, מה להודות בזה שזה אלוקי ממש?
כן, בסדר. לא, הסבירו לו אחרת. הסבירו לו אחרת, בסדר. אבל זה הכל הולך למקום אחד, אותו אחד שהסביר יכול להיות שלא ידע, אבל מי שהסביר לו, בשורש הראשון זה תמיד אותה נקודה. צריך לדבר על זה, זה לא בדיוק המסגרת של הפרק הזה, צריך לדבר על זה בכלל, מה... כתוב, הכי מפורש כתוב אצל המגיד ממזריץ' אצל רב לוי יצחק מרדיצ'וב בקדושת לוי. פה זה כתוב בצורה מסתרת יותר. לא יודע. ומה הראיה? כמו שנאמר, והיפח באפיו נשמת חיים. ולמה לא כתוב לשון דיבור כמו בכל הנבראים? כתוב היומר השם. אפילו על האדם עצמו כתוב היומר השם נעשה אדם. על האדם, על הגוף. על הגוף, על הנפש הבעמית. אבל על הנשמה כתוב והיפח באפיו. אז אומר הזוהר הקדוש, כמו שכתוב בזוהר, מן דנפח מתוכי נפח.
אבל למה לוקחים מאדם דוגמה? אדם זה כללי.
אדם הראשון?
כן. זה נשמע כללי, זה
גם... מה הראיה? הוא מביא ראיה, הוא מביא ראיה, עוד ראיה. האמת, אני לא קורא, כתוב, אתה נפחת בי. זה כבר כל אחד אומר על עצמו.
נכון, אבל זה... בכל מקרה, אדם הראשון זה נפש... גם בגויים יש חלק מנשימה שלו, לא?
לא, זה לא הולך ככה. אדם הראשון, שאלה, לכאורה אם כל הנשמות כלולות באדם הראשון, אחר כך הם יוצאים בצאצאים שלו, אז גם לגוי.
כן.
זו שאלה הפוכה, אני חשבתי שאתה שואל. אני חשבתי שאתה שואל להפך, אדם הראשון, היה לו נשמה חלק אלוקה ממעל, מה ראיה גם עלינו?
לא,
אפשר לשאול ככה, אפשר לשאול, אם כבר יש ראיה עלינו, אז יש ראיה גם על הגויים, אז עוד פעם, אז מה ההבדל? נכון. אבל מה שכתוב, כתוב ככה, כתוב שהיה אדם, היה אדם, אדם בקדושה והיה אדם בלי יעל. אדם בלי יעל היה רוכב על הנחש, זה הסמחמם. והנחש היה מרכבה שלו. והאדם היה כלול מכל הנשמות הקדושות, כל הנשמות של אומות העולם, של כל הקליפות, כל ה... סיטרים בישין היו כלולים בתוך הסמחמם שהיה מלובש בנחש. מתי שהאדם הראשון שמע בקול הנחש, אז נהיה תערובת. אז נהיה אצל אדם הראשון, נהיה גם כן נפש דקליפה, ובנפש דקליפה הזאת כלולים כל הנפשות של הקליפה. אבל כל זמן שהוא לא שמע בקולו, אז היה לו רק נפש דקדושה. כשאנחנו מדברים על זה שממילא בכל נשמה יש תערובת טוב ורע, כי הכל התערבב. אבל כתוב שיהיו נשמות שברחו פרחו מגופו של אדם הראשון לפני שהספיק לחטוא. היו כמה בודדים. אבל על כל פנים, הנקודה של ויפח באפיו נשמת חיים זה עוד היה לפני החטא. אם באמת זה היה נשאר ככה, אז לא היה בכלל.
לא חשוב של...
הגויים היו כולם נחשים. לא, הנחשים היו גויים, איך שתרצה.
דרווין, דרווין.
למה בעל תניא לומד דווקא מזה?
דווקא
מישראל ש...
דווקא מהפסוק הזה?
כן, השנית בישראל היא חלק אלוקה.
דווקא מהפסוק ויפח באפיו, בגלל שעל זה כתוב בזוהר, מאן דנפח מתוכי נפח. אתה רוצה לראות, תסתכל באיגרת התשובה. באיגרת התשובה בפרק ד' הוא דיברה תורה כלשון בני אדם, יש כאן למטה, יש ממש כמעט בסוף העמוד בפרק ד' של איגרת התשובה, זה עמוד 186, הוא מביא את אותו זוהר ומסביר אותו באריכות. 186, אך העניין יובן על פי מה שנאמר כחלק השם עמו. כאן הוא מביא את הפסוק, את המקביל מהחמישה חומשי תורה, לא את הפסוק מאיוב. כנראה זה יותר נוגע, זה מדבר על תשובה, שם בפרשה מדובר על תשובה, אשר תאזינו. חלק משם הוויה ברוך הוא, כי דכתיב ויפח באפיו נשמת חיים, והוא מיד מביא על זה את הזוהר, אפילו לא מביא את אותה נפחת בי, מאן דנפח מתוכי נפח, ואף שאין לו דמות הגוף, מה שייך ויפח באפיו, אך דיברה תורה כלשון בני אדם. הוא מסביר, כי כמו שיש הפרש והבדל גדול באדם, באדם, אנחנו, באדם התחתון, על דרך המשל, בין ההבל שיוצא מפיו בדיבורו להבל היוצא על ידי נפיחה, שצריך לנפח משהו, אתה מוצא יותר כוח, שביוצא בדיבורו מלובש בו כוח וחיות מעט מזהר, והוא בחינת חיצוניות מנפש החיה שבקרבו, אבל ביוצא בכוח הנופח דמתוכו נפח, מלובש בו כוח וחיות פנימית מבחינת הנפש החיה וכולי. ככה ממש על דרך משל המבדיל הבדלות לאין קץ, יש הפרש עצום מאוד למעלה בין כל צבא השמיים. על צבא הארץ הוא לא מדבר בכלל, זה כל שכן, אפילו צבא השמיים ואפילו המלאכים שנבראו מאין ליש וחיים וקיימים, ממה הם חיים וקיימים? מהדיבור. כתוב היומר אלוקים, כתוב עוף יעופף על פני ריקי השמיים, כתוב במדרש ועוף זה מיכאל, יעופף זה גבריאל. אז המלאכים נבראו מהדיבור, לא כתוב שם ויפח. הם חיים וקיימים מבחינת חיצוניות החיות והשפע שמשפיע אינסוף ברוך הוא בחיות העולמות. ובלשון הקבלה זה נקרא שהמלאכים נבראו מחיצוניות הכלים. ובחינה זו נקראת בשם רוח פיו על דרך משל. כמו שכתוב, אנחנו אומרים בתפילת שבת, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבא. והיא בחינת חיות המלובשת באותיות שבעשרה מאמרות, ובנשמת האדם שנמשכה תחילה מבחינת פנימיות החיות והשפע שמשפיע אינסוף ברוך הוא, כמו שכתוב ויפח. זה בא מהפנימיות, הנשמה. ואחר כך ירדה בסתר המדרגה גם כן על ידי בחינת האותיות שבמאמר נעשה אדם, כדי להתלבש בגוף העולם הזה התחתון. כשהנשמה תרד השם דיבר, אבל כשהנשמה תהיה השם לא דיבר, השם נתן, הוא לא דיבר. כמו שבן אדם מנפח משהו, הוא נותן את עצמו. זה הזוהר, זה הפשט בזוהר. עכשיו הוא מביא לזה עוד מקבילה. כך על דרך משל, נשמות ישראל עלו במחשבה. זה לשון של חז"ל במדרש, נשמות ישראל עלו במחשבה. מה הראיה לזה? כי דכתיב בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. זה מעניין, מקום אחד כתוב על המלאכים גם בנים, באיוב. ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם, ושם מתחיל הקטרוג על איוב. אבל כתוב שם בדווקא בני האלוקים. אלוקים זה שם שהוא חיצוניות לגבי שם הוויה, אבל על בני ישראל כתוב בנים אתם להשם אלוקיכם. מוזכר גם השם וגם אלוקים. השורש זה משם הוויה, וההשתלשלות זה שהגוף יוכל לסבול אותו, אז הוא יורד דרך שם אלוקים. אלוקים זה המלכות, זה הדיבור. אלוקים מלכי מקדם. הרבה פעמים שם אלוקים זה הדיבור, זה המלכות. אז כאן כתוב בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. כתוב שם הוויה. פירוש, כמו שהבן נמשך ממוח האב, השורש של הטיפה זה במוח. ובמוח זה מוח. זה לא שהטיפה בגשמיות יורדת מהמוח. הטיפה מתבשלת, שם כתוב בטרין ביין. כך כתוב, הוא מביא את זה בגרת התשובה. שם הטיפה מתבשלת. אבל השפע זה שפע, שפע דק שלא רואים אותו. לא יודע אם להגיד עליו רוחני או... לא. החיות נמשך מהחיות שבמוח, אבל מה בא מהמוח? יש משהו שבא מהמוח, איזושהי אנרגיה, איזשהו כוח שבא מהמוח, לא ממש, לא כל מה שלא רואים זה כבר רוחני. יש משהו כזה שעדיין לא רואים אותו, אבל הוא כבר, הוא כבר, אם בן אדם נפגע במוח אז כבר הדבר הזה איננו, כן? אז העניין הזה הוא משתלשל מהמוח עד שהוא הופך להיות אחר כך ולד. אז כמו שהילד משתלשל מהמוח של האבא, אותו דבר, הנשמה משתלשלת, כביכול כך, כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו, וחוכמתו יתברך. אם הוא חכים ולא בחוכמה אידיאל, הוא בחוכמתו אחד, כמו שכתב הרמב"ם, שהוא המדע והוא היודע. לא מדובר כאן על שכל.
המחשבה פה, בדיוק, מחשבה פה זה במילה שמשהו נסתר.
כן,
משהו עמוק.
כן, כן. כולו במחשבה התבררו. יש, יש ביטויים בזוהר שהוא קורא חוכמה ושכל, שהוא מדבר על אורן סוף, הוא קורא לזה חוכמה ושכל. זה לא שכל. זה, זה, זה משהו שבשם המושאל קוראים לזה שכל. אז, אז חוכמה, זה יכול להיות שהוא מדבר על החוכמה של עולם האצילות, יכול להיות שהוא מדבר על מעלה מהאצילות, אנחנו לא יודעים. אבל על כל פנים, זה, זה מקום ששם יש השראת השכינה בתכלית. השראת אלוקותו יתברך בתכלית. ומה המקום הזה עם ההשראה שיש בתוכו משתלשלת הנשמה. ודבר זה, זה המשך לשון הרמב״ם. דבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו, כי דכתיב החקר אלוקה תמצא, זה גם פסוק באיוב. הוא כתיב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. אי אפשר להבין את זה. אפשר להבין את מחשבתו של השם. אפשר להבין איך הנשמות מיוחדות בתוך מחשבתו של השם. אי אפשר להבין אותה. אפשר להאמין, אי אפשר להבין, אבל צריך להאמין בזה כאילו רואה. אם בן אדם רק מאמין והוא לא מחזק את האמונה שלו, אז אם בן אדם היה מרגיש שיש בתוכו חלק מהקדוש ברוך הוא, אז אם הוא בר דעת, הוא היה מקבל יראה עצומה. איזו אחריות. אחד שהוא לא בר דעת, היה מתחיל להתגאות. השם ישמור. אחד שהוא טיפש, הוא לא בר דעת, הוא היה מתחיל להתגאות. מי ידמה לו? הוא שוכח שגם לאחרים יש. עכשיו רק לא. אבל אם בן אדם יש לו דעת, אפילו אם הוא היה יהודי היחידי בעולם, ורק לו, רק לו יש, הוא לא יכול להתגאות מדבר כזה. דבר כזה מפחיד. איך אפשר להתגאות? כשאתה קולט את החיצוניות אתה יכול להתגאות, אם אתה קולט את המסר באמת, זה מפחיד.
זה אברהם אבינו, שהוא לא מפחד מנמרוד.
ממילא, הוא לא פוחד משום דבר, כי הוא איננו. כדי מפחד צריך להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא.
יהיה מישהו שיפחד.
יש פה בצד הערה קבלית, אפשר ללמוד אותה, אני לא יודע אם עכשיו או פעם אחרת. בדרך כלל מסבירים אותה בצורה מסוימת. אני פעם שמעתי הסבר שונה, מאוד מרתק, מהמשפיע שלנו בישיבה, ואני לא מצאתי זה באף ספר. לא יודע אם זה כתוב באיזה מקום, אבל נראה זה כבר פעם אחרת. תזכירו לי. ההגעה בצד, צריך להתפלל פה, לא? מה? מה? עוד 10 דקות? קורבנות עוד 10 דקות? עוד 5 דקות. אפשר לקרוא את המילים עליו. האמת, על הרמב״ם יש קושייה, יש במהר"ל מפראג, בהקדמה של גבורות השם, אז הוא אומר שאי אפשר, כמה שלא תפשיט, איך שלא, מה שלא תגיד על שכל, אי אפשר להזכיר את המילה שכל עם המילה קדוש ברוך הוא בנשימה אחת. זה לא הולך ביחד. ולכן חז"ל קראו להשם הקדוש ברוך הוא, ולא קראו לו, למרות שבפסוק הוא מותואר חכם, חסיד, צדיק, חכם, יש גם חכם, וגם הוא חכם, יש פסוק כזה. תואר בכל התוארים, אבל חז"ל, שהם רוצים לפרש, אז הם אומרים הקדוש ברוך הוא. נתנו לנו רשות לדבר בתפילה על תוארים, אנחנו אומרים, הקל, הגדול, הגיבור והנורא, אבל בעצם, מתי אומרים את האמת? שאומרים אתה קדוש. כי הגדול והגיבור אפשר גם להגיד על בן אדם. קדוש להגיד על בן אדם זה רק מתי שהקדוש ברוך הוא מקדש אותו, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. אי אפשר להיות לבד, אתה לא יכול, אתה יכול לקדש את עצמך בפעולות שלך, אתה לא יכול להפוך להיות קדוש. כן? לא יכול שייך לעשות, בן אדם יכול, אדם מקדש עצמו מעט, מקדשין אותו הרבה, מקדש עצמו למטה, מקדשין אותו למעלה. מלא, המושג קדוש הוא מושג שבאופן עקרוני שייך לקדוש ברוך הוא. וככה צריך לקרוא לו. ברגע שאתה נותן לו תוארים, אתה אומר שכל, אתה קורא לאור, לאור האינסופי שלו בשם שכל, שכל קדמון, שכל לא יודע מה, אז אתה כבר פוגע. הוא כותב את זה בחריפות. והתוספות יום טוב, התלמיד שלו, של המהר"ל, אז הוא מצטט אותו בפירוש על פרקי אבות באיזה מקום, אז הוא כותב שהמהר"ל נסמך בביקורת הזאת שלו על הרמב״ם בחוכמת הקבלה. נסמך בזה על חוכמת הקבלה. עכשיו כאן הוא מעתיק את הרמב״ם כצורתו, הוא המדע והוא יודע, וברמב״ם כתוב אצל בן אדם, הוא והשכל, השכל מתפתח, אם הם ידברו ורוב שנים יודיעו חוכמה, הקדוש ברוך הוא בדעתו אחד. הדחורה זה לא כמו חכמי הקבלה. אז הוא כותב, בצד הוא כותב, הודו לו חכמי הקבלה כמו שכתוב בפרדס מהרמק. הרמק מביא את הלשון של הרמב״ם, פלא נפלא. הרמק היה לפני המהר"ל, אבל בכל אופן הרמק היה מקובל. וגם לפי קבלת האריזה, שקבלת האריזה זה קבלה יותר גבוהה מקבלת הרמק, הוא מדבר על לפני הצמצום, הרמק לא מדבר. הרמק
של הערב שלו.
כן, אבל הרמק לא, בזמן הרמק עוד לא ניתן רשות לגלות. ככל שהיה דור יותר מאוחר, נתנו רשות לגלות יותר. אז אריזה דיבר על הצמצום הראשון, הרמק לא מדבר על הצמצום הראשון. אפשר להכניס את הצמצום הראשון בתוך דברי הרמק, בין השורות, ללמוד את הרמק לפי קבלת אריזה, זה אפשרי, כי זה מתאים, אבל הוא לא מדבר על זה. הוא לא מדבר על זה. צריך לראות את הרמק בשנים בשביל להבין את זה, את הפרקים הראשונים שלו.
מהזוהר?
כבוד אלוקים הסתר דבר, כמובן, הכל כתוב בזוהר, אבל ככל שהיה דור יותר מאוחר, התקרב הגאולה, נתנו רשות יותר לגלות, זה הכלל. כן, יותר מאוחר, אבל פה הוא מדבר לפי קבלת אריזל, שאריזל גילה סודות נפלאים הרבה יותר מהרמק. גם כן יציב המילתא, אבל כמו שאומרים עם הגבלה, בסוד התלבשות אור אינסוף ברוך הוא על ידי צמצומים רבים בכלים בחוכמה בינה דעת האצילות, אך לא למעלה מהאצילות. באמת באור שלמעלה מעולם האצילות אסור לדבר על חוכמה. אנחנו מדברים שם על צחצחות, על 10 ספירות גנוזות ועל כל זה, מזכירים שם שם חוכמה, אבל צריך לדעת שזה לא חוכמה בכלל.
בעולם האצילות?
מה? למעלה מהאצילות. בעולם האצילות עדיין מדברים על חוכמה. יש מקומות שכתוב שגם בעולם האצילות השם חוכמה זה שם מושאל. זה רק בגלל שממנו משתלשלת חוכמה. אבל בוא נניח לזה, זה כבר דיוק, אבל בפשטות חוכמה, סתם חוכמה, סתם ספירה, סתם בינה, סתם חוכמה זה באצילות. למעלה מהאצילות אי אפשר לחנות בשם. ובפרט שמדברים על אין סוף, לפני הצמצום, ודאי שלא שייך שם תוארים ושמות, למרות שהשורש של כל העניינים הוא שם, אז המשמעות ששם יש יכולת לכל העניינים, אבל לא שהעניין נמצא שם, העניין נמצא שם זה כבר עניין מוגדר, הוא בעל חסרונות. הוא חוכמה, אז הוא לא משהו אחר. שם כל נקודה זה הכל. לא שייך לדבר על, על, על הגבולות.
הרב חל מרחיק לכת הרבה,
זה עוד עניין שלא זהו בכלל, שכל מה שיתגלה בהשתלשלות זה מה שיתגלה לנו. ובכלל כתוב בחסידות, כתוב בעל התניא כותב שלא זהו עיקר האלוקות, מה שהעולמות מתהווים ממנו ומקבלים חיותם והתהוותם ממנו יתברך. לא זה עיקר האלוקות.
עיקר
בעל התניא, ככה זה הלשון שלו, מילה במילה. לא זהו עיקר האלוקות, מה שהעולמות מתהווים ממנו ומקבלים חיותם והתהוותם ממנו יתברך. זה עיקר גדולתו של השם שהוא ברא את העולמות. זה עיקר גדולת השם שהוא צמצם בשביל להראות לנו שאנחנו נבין משהו. זה עיקר גדולתו, עיקר גדולתו אין חקר. נכון, גדול השם ומעולל מאוד, הכל יפה מאוד, אבל לגדולתו אין חקר. אין דרך, אין דרך להגיד אפילו שלא מבינים, זה גם כן פגם. כי לא מבינים שאיך להגיד על עניין שכלי, זה עמוק, אני לא מבין את זה. אבל זאת אומרת, אתה לא מבין על דבר כזה כאילו שאם היית יותר חכם כן היית מבין, זה לא נכון.
לא, אין לנו את הכלים בכלל.
אין לנו את הכלים.
לא יהיו לנו. לא יהיו לנו.
בסדר. על זה נאמר, אילו ידעתי והייטיב. מפריע לנו זה עצם הקיום שלנו. אם הקיום שלנו היה נמוג, אז היינו חלק ממנו. כל מה שאנחנו נפרדים, אז אנחנו תמיד רואים, אנחנו מולו, אז אף פעם לא רואים אותו נכון.
מה שקרה בהרציני, שאמר אנוכי, אז כולם
עלו, פחה נשמתם. טוב, צריך להגיד קורבנות, נשאיר את ההגה הזאת, תתחיל בלי נדר עוד פעם, פעם הבאה.
דיברת על חלק ולא כזמר.
לא שמעתי.
דיברת על חלק ולא
כזמר.
העניין
הוא
שאנחנו
חלק בלתי נקבע
ממנו.
אז זהו, בנשמה זה קיים, אבל...
לא, אבל אצלנו בהכרה שלנו, זאת
אומרת... הכרה שלנו זה...
הדברים שלי לעניין הזה, הוא מקרב את זה, אני מגלות את הדבר
הזה. אז זהו, זה העניין. הנקודה הכי פנימית של הנשמה היא לא מתגלית, כי אם היא מתגלית, אז יש ביטול הבחירה וביטול הישות וביטול הנפרדות מה שמתגלה, היא עומדת מרחוק והיא גורמת שבהכרה מתקבלים ממנה מסרים. אז זה גורם בחירה בטוב, זה גורם געגועים, זה גורם השגות, זה גורם...
לא,
אבל זה הכל...
זאת אומרת, להגיע לכל, זאת אומרת, זה לא משהו שכלי, זאת אומרת, זה משהו שצריך לחפש אותו, להתגעגע אליו, לחשוב עליו, לצפות לו.
אבל לצפות לו, הוא יתגלה לעתיד לבוא. לא, כמו שמחכים למשיח.
עכשיו, איזה עבודה יש בעניין הזה?
עבודה זה להשתמש בכוח שהדבר הזה נותן לנו. פשוט. זה נותן המון כוח. לא היינו יכולים לבחור בטוב אם לא היה לנו שורש כזה גבוה. אבל בפועל אנחנו בוחרים בטוב לא עם השורש, כי אם השורש יתגלה, אז לא יהיה שום בחירה. אנחנו בוחרים בטוב עם הכוחות הגלויים, בעזרת העזרה הסמויה של השורש. זה חייב להיות עזרה סמויה.
קיום התורה.
מה?
קיום התורה.
בעזרת זה אנחנו מקיימים בכלל את התורה. אחרת לא היינו יכולים לקיים את התורה, כי התאוות של העולם היו מכריעות אותנו.
לא, אבל יש מדרגות בגללות את זה, זאת אומרת, יותר ויותר. באופן מוגבל.
כן, ודאי. זה כל התורה והמצוות, הכל. אבל תמיד זה מאחורי כיסוי.
לא, ברור, לא?
וכשזה מתגלה לגמרי, אז זה כבר לא זמן של עבודה. זה היום לעשותם, מחר לקבל שכרם.
זה שאלה של סוד.
מגיע לעבד את זה של מעשה בתלמיד אחד של ברכות, שהוא שאל תפילת רבית חובה, תפילת רבית רשות. שם שהעבירו את רבן גמליאל, יש מחלוקת כמה ספסלים התייסרו עבר לנדרש. יש אומרים 300, יש אומרים 700, 400 או 700, לא
זוכר.
אז הוא צירף, תוך הספר יש דף אחד יותר ארוך, מקופל. והוא מצייר שם את הציור שאפשר לראות שזה 300 ספסלים, אפשר לראות שזה 700. צריך שם קבוצות של תלוי, סוכרים ברוך, אבל באורך אני לא יודע להיות. בכל אופן, אחד מהגדולים מגיעים שהיה גר באיטליה או משהו. אני ראיתי את הספר בספרייה של סבא שלי, שהייתי ילד. וואי, 50 שנה. אני לא יודע אם הוא קיים, אולי בספריות תורניות שיש ספרים ישנים או משהו. אבל הספר, זה חושב כך הוא הסביר לי, שהספר הזה עובר על כל המחלוקות של הסביר שיכול להיות במציאות שניהם. זה ספר נפלא, אני לא יודע.
אם רוחניים, אפשר להגיד בקלות, לפתור בלו ולו ולו ולו.
ברוחניות זה מציאות. גם ברוחניות זה איך אנחנו נגיד. ברוחניות זה הרבה יותר מדויק כמו שבישות.
זה, אתה יכול להגיד, זה יקיים ביחד בתחומות הכלים השונים. אבל בגשמיות...
גשמיות זה אותו רובד. כנראה שלא תמיד גשמיות זה אותו רובד.
יכול להיות.
גשמיות יש עולם, יש שנה, יש נפש, זה לא תמיד אותו דבר. אבל צריך לבדוק, צריך להוסיף את הספר. אפילו הייתי עוד ילד, אני לא יודע אם זה בפשט הספר, שעוד פתרור, שעוד כיסוד, אני לא יודע. מלא רצון, כך שרו לו. אני זוכר לעצמם לחבר. אולי בשם הגדולים של החידה, בספרים, אולי שם יש תיאור לפחות של מי זה ומה זה. ספר עתיק.